פרק ד' בנתיב התורה, סוף עמוד י"ח. ובפרק חלק במסכת סנהדרין, על הפסוק במשלי ו', נואף אישה חסר לב. אמר יש לקיש, על מי שלמה המלך אמר את הפסוק הזה? זה הלומד תורה לפרקים, כלומר שלא בקביעות, שנאמר, מאיפה אנחנו יודעים שיש ללמוד דברי תורה בקביעות ולא בהזדמנות? כי נעים כי תשמרם בבטנך, יקונו יחדיו על שפתיך. כלומר, דברי תורה צריכים שמירה. זה מה שלומדים מן הפסוק הזה. כי תשמרם בבטנך. המאמר הזה, אומר המהר"ל, בא לברר כי התורה, לפי מעלתה ומדרגתה, אין ראוי שיהיה הלימוד בה שלא בקביעות. ודבר זה פחיתות גדול לתורה. כי הוא דומה, מי שילמד תורה בצורה כזאת, לפעמים כן, לפעמים לא, לפעמים בא לו, לפעמים לא בא לו, כי הוא דומה למי שנואף עם אישה, שאין לו אישה מיוחדת. שאין החילוק בין מי שיש לו אישה מיוחדת ובין מי שאין לו אישה, לומר שזה יש לו אישה והוא רגיל אצלה, ולזה יש לו אישה אבל אין רגיל אצלה, רק דרך זנות. כלומר, ככה יכולת לחשוב, שבעצם מה ההבדל בין אדם שקידש אישה וחיית בקביעות לבין מי שלא קידש אישה ולא חיית בקביעות, אלא לפי המזדמן. יכולת להגיד, טוב, בסדר, יש אחד אוהב קבוע ויש אחד אוהב מזדמן. אומר המהר"ל, טעית, זה לא הגדרה הנכונה, שאין הדבר כן. רק מי שיש לו אישה מיוחדת, שזה אגב הגמרא אומרת במסכת קידושין שזה אחד מלשונות הקידושין, הרי את מיוחדת לי. אז אומר המהר"ל, לא, זה לא נכון, שאין הדבר כך. רק מי שיש לו אישה מיוחדת, אומרים עליו שיש לו אישה. ומי שיש לו זונה, אומרים עליו שאין לו אישה כלל. כלומר, זה לא זה אישה וזה אישה. לא, אומר המהר"ל, לא נכון. במהות זה לא נכון. זנות זה בכלל לא נקרא שלאדם יש אישה. למה? כי הזונה שלא ייחדה אליו ודרך מקרה באה עליה, לא נקרא שיש לו אישה כלל. כלומר, הוא נחשב לאדם בלא אישה. כלומר, בקיצור, לבטלה. למה זה ככה? כי במהות אין פה התחברות, אין פה התקשרות. וככה בדיוק מגדיר את ה... ככה הרמב״ם מגדיר. כידוע, הרמב״ם יש מקרים מיוחדים, יש מקרים מיוחדים שבהם הרמב״ם במשנה תורה עושה הקדמות להלכות. לא רק הקדמות, לפעמים הקדמות היסטוריות, שזה מאוד מפליא. אבל זה כמובן גדלותו של הרמב״ם. שכותב הרמב״ם בהלכות אישות, פרק ראשון, הלכה א', קודם מתן תורה, היה אדם פוגע אישה בשוק. מה זה פוגע? פגש. רצה הוא ואי לישא אותה, מכניסה לתוך ביתו, הוא בועלה בינו לבין עצמו, ותהיה לו לאישה. עד כאן קודם מתן תורה. תבוא ותשאל, מה אכפת לנו מה שהיה קודם מתן תורה? הרי השבת זה פרשת יתרו. אנחנו הולכים לקבל את התורה. כל מה שקדם לתורה, את מי זה מעניין? במיוחד שאתה כותב את זה בכלל בספר של הלכה. אומר הרמב״ם, כדי שתדע מה התורה שינתה. כיוון שניתנה תורה, נצטוו ישראל. זה בא כציווי. גילוי אלוקי מן השמיים לשנות את הדרך הפסולה הזאת, הלא נכונה הזאת. כיוון שניתנה תורה לישראל, נצטוו ישראל שאם ירצה האיש לישא אישה. החביבי, זה לא הולך ככה במקרה. לא עושים דברים בצורה כזאת. יקנה אותה תחילה בפני עדים. צריך לעשות קניין. בקניין, כידוע, יש דעת, דעת קונה, דעת מקנה, דרך קניין, שווה פרוטה, בפני עדים, כי צריך להיות לזה פרסום ועדות וקיום. כל התנאים האלה שלומדים באריכות כל כך גדולה בתורה שבעל פה, נועדו בדיוק לשנות את המצב הזה של ההזדמנות הפסולה. אלא ייקח אותה תחילה בפני עדים, ואחר כך תהיה לו לאישה, שנאמר כי ייקח איש אישה, הוא בא אליה אחר כך. יש פה חשבון אלוקי מאוד שונה. לכן אומר המהר"ל, הזנות זה בדיוק ההפך מכוונתה של תורה, וזה גם ישמש כמשל למי שלומד תורה שלא בקביעות. עד כדי כך, לא מצא שלמה המלך להביא דוגמה אחרת למי שלומד תורה שלא בקביעות, כמי שעוסק בזנות. זה דבר נורא והיום. כן, עד כדי כך זה חמור. רק רגע, נגמור את המשפט. כי הזונה שלא ייחדה אליו ודרך מקרה בא עליה, לא נקרא שיש לו אישה כלל. כלומר, האדם הזה הוא בעצם אדם ריק. וכך הוא מי שלומד את תורה לפרקים ובמקרה. אין נחשב שיש לו תורה, והוא אדרבה נחשב פחיתות. כמו שנחשב פחיתות כאשר יש לו זונה. כלומר ככה, המהר"ל פה הוסיף דבר עוד יותר חמור. מי שבכלל לא ניגש אל אישה, טוב, עדיין הוא חסר אישה. כן, זה לא המצב האידיאלי. בין 18 לחופה, אדם בוודאי צריך לשאת אישה כדי להשלים את עצמו. אבל בינתיים הוא עוד לא ניגש אל אישה, הוא עוד לא לקח אישה. אבל יש יותר גרוע ממי שלא נשא אישה. יותר גרוע. מה יותר גרוע ממי שלא נשא אישה? מי שניגש על אישה מתוך זנות, מתוך הזדמנות, מתוך מקרה, זה פחיתות גדולה. כי דבר שהיה ראוי להיות בגביעות, הוא אצלו בלי תוכן, בלי ערך, בלי מהות, בלי משמעות. אז לכאורה יוצא דבר חמור מאוד כאן. שמי שעוסק בתורה, הוא מיד צריך לעסוק בתורה בצורה הנכונה. כבר הזכרנו את זה בשיעור הזה, וזה כל המטרה של המהר"ל בנתיב התורה, זה לבוא וללמד אותנו שלא מספיק שאדם ילמד תורה. הוא צריך לדעת איך ללמוד תורה, איך לגשת לתורה. התורה היא מחייבת יחס מיוחד. אתה לא יכול ללמוד תורה כמו שאתה קורא איזה ספר לפרקים כשבא לך ואתה רוצה קצת לעבור כמה שעות. זה לא עובד בצורה כזאת. התורה מחייבת יחס מיוחד, כמו שלקחת אישה, זה צריך לבוא מתוך מעמד מיוחד. עד כדי כך שהרמב״ם כורך את זה במעמד הר סיני. אם יש דבר אחד, זה כל כך שייך שאנחנו מזכירים את זה דווקא בפרשת השבוע, פרשת יתרו, שבאמת אם יש דבר אחד שצריך לראות כמה מעמד הר סיני שינה אצלנו, זה הדבר הזה. זה הדבר שאנחנו לא ניגשים אל המציאות מתוך מקריות, מתוך דבר מזדמן ומקרי וחולף, והיום פה ומחר שם, ואין שום ערך לדברים בעולם. כל המטרה של התורה זה להעביר את האדם ממצב של מקריות למצב של יציבות, של קביעות, של מעמד קבוע בעולם. ואם יש דבר אחד שמחייב את זה, זה באמת התורה, כי התורה היא חיבור אל השם בצורה הכי עליונה. אז אם אתה לא מוכן להתחבר אל השם בדרך הנכונה, אז אתה לא, במקום שתקבל משהו מזה, אתה עלול להפסיד משהו מזה. מה יקרה? מה אתה תגיד? מה, לא נורא, אדם לומד, לפעמים הוא לומד תורה, לפעמים לא, אולי זה יותר טוב. לא, לא נכון. אולי זה יקלקל אותו. אם אדם לא לומד תורה כמו שצריך, מי אומר שזה לא מזיק? אולי זה כן מזיק? כמו שבוודאי שאדם עוסק בזנות, וכי זה לא מזיק? וכי זה לא משפיל את נפשו? וכי זה לא מוריד אותו עד תחתיות אפר? שהדבר שהכי צריך להשלים אותו, הופך אותו לאדם בהמי? זה הדבר הכי גרוע הרי שיש. אז זה לא ככה שאתה חושב שאתה יכול לגשת לכל דבר, תגיד, לא נורא, בסדר, אז מה? מה כבר? אז בסדר, לא מתורה לפעמים, לא בצורה קבועה. אז זה לא נכון. זה בדיוק העניין, שכשאנחנו לומדים ערך מסוים, אז צריכים לדעת שלגילוי של הערך הזה בעולם, ישנם תנאים כדי שהערך הזה יתגלה. לכן זה לא מספיק להגיד, אני לומד תורה. השאלה, איך אתה לומד? איך אתה ניגש לזה? באיזה חרדת קודש, יראת שמיים, ההבנה שזה הולך להשלים אותך ולתקן אותך ולהשלים אותך, בדיוק כמו שאדם מתחתן, אז הוא מתחתן כי הוא רוצה להשלים את עצמו, כי הוא אדם חסר, כי אין לו את השיעור קומה האמיתי של צלם אלוקים שבאדם, כל עוד הוא לא נושא אישה, הוא בכלל לא נקרא אדם, כמו שהמהר"ל מסביר פה, בסוף הסעיף הזה בשם הגמרא במסכת במות. אז זה לא יכול להיות דבר מקרי, מזדמן. וזה הרמב״ם מיד כשהוא מלמד אותנו הלכות אישות, הוא ראה לנכון ככה לגשת אל הלכות אישות. לפני שאתה לומד פרטי הלכות, בכלל אתה צריך לדעת מה קורה פה. מה זה כל הסיפור הזה שפתאום התורה כל כך מדקדקת ומדייקת והמון פרטים והלכות ואיך מקדשים אישה ופרוטה ועניינים, מה זה כל הדברים האלה? מה זה כבר מעלב מוריד? מה זה העיקר? העיקר שמתחתנים, נכון? לא. זה בדיוק המדרגה שיש, המיוחדת שיש בישראל. שבישראל יודעים את המהות של הדברים. בישראל יודעים את הערך של הדברים. ולכן גם לפני שלומדים תורה, יש ברכה. כמו שלפני שמקדשים אישה, יש ברכה. לפני שלומדים תורה, יש ברכה. הברכה בא להגיד, לפני שאתה ניגש לתורה, תתמלא מהבנת והכרת הערך של העניין. זה המשמעות של ברכה. כל המשמעות של ברכה היא זאת, שתבין את הערך, שתתעלה למדרגה הנכונה. כן.
עכשיו זה מפחיד אנשים שיושבים באינטרנט ואומרים, וואלה, אני לא באינטרנט כל יום, אני לא קובע איתי. הם מפרדו ממה שהם שמו, הם הסגירו ולהגידו, עדיף שאני אלך לראות סרט ולא מדי פעם ייכנס לאינטרנט, כי ככה לדעתי כל חזר בתשובה. כך התחיל, מדי פעם אני נכנס לאינטרנט למכון מאיר או לערוץ אחר, רואה שיעור פה, שיעור שם, שיעור פה, שיעור שם. התחבר לו הכל ביחד לקדושה והבנה גדולה, ובום, זה נכנס בסוף ללביות קצת.
הדברים האלה של הדברים האלה של המהר"ל הם בדיוק בשביל חוזרים בתשובה.
זה בדיוק הפוך ממה ש...
בדיוק ממה? למה? אתה מדבר על מי שמתחיל, אבל כשאדם כבר הבין שהתורה היא חיינו, ואין לו באמת עוגן אחר מאשר תורה בחיים, אז הוא מיד צריך להבין שעכשיו העסק הוא, הוא מצא את הדרך, והדרך הזאת מחייבת קביעות גדולה, אמיתות. בדיוק העניין, זה מושגים שאנחנו צריכים לקנות אותם. לא נדבר על מי שעכשיו מחפש עדיין. אז מישהו שחפש, בסדר, אז יחפש. אבל כשכל מי שניגש לה, הרבה פעמים, הרי מה קורה? אז הרבה פעמים אנשים לא מוצאים טעם בתורה. הם באים, לומדים, הולכים, חוזרים. פעם פגשתי פה בחור, ראיתי אותו יושב באיזה פינה, באיזה חדר, חשוך כזה, יושב לבד, בודד. ואמרתי לו, מה קרה? אתה נראה לא טוב. הוא אומר, באמת, אני אין לי מצב רוח. אז אמרתי לו, מה קרה? למה אין לך מצב רוח? ולא יודע, לא מוצא טעם בדברים, זה יודע. אמרתי, מה זאת אומרת, אתה נכנס לשיעורים? אומר, כן, נכנס פה, נכנס שם, יוצא מפה, יוצא משם. קופץ לפה, קופץ לשם. אז אמרתי לו, אז זה בדיוק הבעיה שלך, חביבי. עוד לא התחלת לטעום טעם תורה. כדי לטעום טעם תורה, זה כמו מקווה. צריך להיכנס לתוך המים, עד שהמים מכסים אותך לגמרי. בלי שערה אחת בחוץ. אם משהו נשאר בחוץ, אתה לא נתהר. באתה להתאר. כדי להתאר, צריך להתאר עד הסוף. צריך לגמרי להתחבר לאמת. אם אתה חצי בחוץ וחצי בפנים, אז אתה לא ניתן. אתה נכנס לשיעור, יוצא מן השיעור, אין לך שום קביעות, אין לך שום דברים מסודרים, אתה כבר 6 חודשים פה מסתובב, ואין לך שום דבר קבוע, אין לך רב קבוע, אין לך שיעור קבוע, אין לך לימוד קבוע. אז בוודאי שאתה לא תואם טעם של כלום, אז זה ההפך. בסוף הוא יתייאש. בסוף מה יקרה במצב כזה? שהוא לא יצליח לטעום, הוא לא יצליח להרגיש טעם בתורה, אז הוא יתייאש. אגיד, מה אמרו לי? שהתורה היא מביאה לאדם שלמות ושמחה ואושר. אני רואה שזה לא ככה. מה פתאום? אני לא רואה שזה ככה. נכון? בגלל שאתה לא ניגש לזה בצורה נכונה. אז זה צריך, זה, כל אחד מאיתנו צריך לעשות את העבודה הזאת. זה לא בצורה מזדמנת. עכשיו, אתה מדבר על אדם בתחילת דרכו, שאני מחפש. בסדר, אז זה נעזור לו. אבל באופן כללי, אנחנו חייבים להיות מאוד מודעים למה שאנחנו באים לעשות כאן. אנחנו צריכים להיות מאוד מודעים לערך הגדול והנפלא של התורה הזאת. כי היא חיינו ואורך ימינו. ובהם נהגה יומם ולילה, ונצלול לתוכה. כי הדבר שהוא במקרה, הוא ממשיך להסביר את זה, אמר, בוא תראו, כי הדבר שהוא במקרה, הוא פחיתות, כי המקרה הוא תפל אצל דבר שהוא בעצם. דבר ידוע אצל אמר על המושגים האלה. במקרה הוא בעצם. זה יסודי מאוד. החיים שלנו צריכים להיות בעצם, לא במקרה. מה שסובב אותנו זה דברים משתנים. ואנחנו צריכים לבנות עולם של עצם, של קביעות, של יציבות. זה בדיוק האתגר של האדם בעולם. האתגר של האדם בעולם זה איך הוא יצליח לבנות עולם קבוע בנתונים משתנים. כי כל המציאות שסביבנו היא מציאות משתנה. הזמן משתנה, המקום משתנה, התקופה משתנה, הטבע משתנה, כל מה שסובב אותך משתנה. כן? אבל איפה העולם הבא? בעולם שכולו טוב. בעולם שכולו אור. זאת אומרת, הצלחת האדם היא בדיוק במסוגלות שלו, בנכונות שלו, לבנות בתוך העולם המשתנה, העולם הקבוע. ולכן התורה כל כך מזהירה אותנו מלהיגרר אחר המקרה. כי זה בדיוק התפקיד שלך בעולם, לראות את הקבוע. אני השם לא שניתי, אין שינוי באמת, אין שינוי באלוקות. כי הדבר שהוא במקרה הוא פחיתות, כי המקרה הוא תפל אצל דבר שהוא בעצם. ואם כן, הדבר הזה הוא פחיתות לתורה. לעשות אותה תפל לאחר. זאת אומרת, שעיקר הדברים שלך זה בדברים אחרים. והתורה היא כשיש איזה חור למלא. כי התורה היא עיקר. זאת אומרת, אם אתה רוצה לקבל את כל הברכה שבתורה, אתה צריך להתייחס לתורה כעיקר, ואז התורה תיתן לך את העיקר. אבל אם אתה מתייחס לתורה לא כעיקר, אלא כתפל, כדבר שהוא מקרה, אז מה אתה תקבל מן התורה? אז יחס שלך אליה. כן, יעקב.
בעלי בתים יכולים... הוא עובד... הוא יכול לעשות את התורה כעיקר?
בוודאי. ברור. מאז ומתמיד, בעם ישראל התורה הייתה עיקר אצל כולם. גם אצל בעלי בתים. בעלי בתים, הם קובעים לימוד בתורה בזמן שהם יכולים. שאגב, אנחנו רואים כבר בזמן, אנחנו רואים בזמן, גם בזמן התנך וגם בזמן התנאים, איפה כתוב שאנשים לא עבדו?
העיקר, לא.
העיקר, שאלה, בסדר. אז העיקר זה לא מצד הכמות, זה מצד האיכות. זה מה שנמצא במרכזיות החיים שלך. זה יכול להיות שמבחינת הכמות, אז זה מצטמצם באמת לזמן, זה, לזמן שהוא מוגבל, כי אדם צריך לעסוק בענייניו. אבל זה מרכז החיים של האומה. קודם כל של האומה זה מרכז החיים. למה יש שנת שמיטה? למה יש שנת יובל? למה יש שבת בשבוע? למה? כזה שזה יהפוך להיות העיקר. עכשיו, מבחינה כמותית יכול להיות שבכל יום אדם לא לומד רוב השעות. אבל זה קבוע אצלו. תראה את מה שכתוב במסכת ברכות, בפרק ראשון, מה צריך להיות סדר יומו של אדם? איך הוא צריך? אדם עובד, מדובר שמה על אדם עובד אגב. תסתכל בדף ד', תראה. מה צריך להיות סדר יומו של אדם עובד? אתה תראה.
איפה זה רשום הרב?
במסכת ברכות. כדאי להזכיר את זה. מה צריך להיות סדר עבודה, סדר, הסדר הקבוע של אדם עובד? דף דלת עמוד ב'. אבל אדם בא מן השדה בערב, אבל אדם בא מן השדה בערב, זאת אומרת כל היום הוא עבד, נכנס לבית הכנסת, חוזר מן השדה, נכנס לבית הכנסת, אם רגיל לקרות קורא, ואם רגיל לשנות שונה. זאת אומרת, הגיע מן השדה, ויושב בבית הכנסת, ומתחיל ללמוד. לאחר מכן, וקורא קריאת שמה, הוא מתפלל, מדובר על תפילת ערבית, ואוכל פיתו, ומברך. זה צריך להיות הסדר של אדם העובד. זה קבוע, זה הסדר הקבוע. ועל זה כתוב, וכל העובר על דברי חכמים חייב מיטה. מה יכול להיות עובר על דברי חכמים? הגמרא מזכירה את זה לפני כן. כדי שלא יהיה אדם בא מן השדה בערב, ואומר אלך לביתי, ואוכל כמעה קצת, ואשתה כמעה, ואשן כמעה, ואחר כך יקרא קריאת שמע והתפלל, וחוטפתו שינה, ונמצא ישן כל הלילה. זה לא הסדר הנכון. אבל הסדר הנכון, אבל אדם בא מן השדה בערב, נכנס לבית הכנסת, אם רגיל לקרות קורא, ואם רגיל לשנות שונה, וקורא קריאת שמע, הוא מתפלל. על מי מדובר? אנשים שעובדים. ככה התורה, ככה תמיד היה סדר בישראל, שהתורה עיקה. ומה שאמר חסר לב, אז למה שומר המלך אמר נועף אישה חסר לב? עכשיו הוא מסביר את זה המהר"ל. ומה שאמר חסר לב רצה לומר שאינו נחשב המקרה מציאות. מה זה חסר לב? חסר חיים. נועף אישה חסר לב, כלומר זה כאילו אדם בלי לב. אדם בלי לב לדעתי הוא לא חי, נכון? אדם בלי לב לא חי. רצה לומר שאינו נחשב המקרה מציאות, וזה חסר לב, כי הלב בו תלוי חיותו ומציאותו. זאת אומרת, נראה שיש פה לב, אבל אין לב, אין לב לחיים פה. אדם שפועל במקריות, ולכך הלומד תורה במקרה, אין כאן תורה, כי המקרה שאינו דבר עצמי, אינו נחשב מציאות כלל. העולם לא בנוי על מקרה. תאר לעצמך שהעולם היה מנועל על ידי חוקים מקריים. פעם אתה רוצה לקום, אתה מצליח. פעם אתה רוצה לקום, אתה לא מצליח. למה? אתמול החוק השתנה. אתמול זה עבד, שכשרצית לקום זה עבד. היום אתה רוצה לקום, זה לא עובד, אתה לא יכול לקום. יום אחד יש כוח משיכה, למחרת אין כוח משיכה, עטף באוויר. תאר לעצמך שהעולם מתנהל בצורה כזאת. היית יכול לחיות? הרי אפשר לחיות בעולם כזה. נו, זה בדיוק מה שהוא אומר. אדם שחי על פי המקרה, הוא חסר לב. ולכך הלומד את תורה במקרה, אין כאן תורה. כי המקרה שאינו דבר עצמי, אינו נחשב מציאות כלל. וכך יש לומר פשט הכתוב גם כן, כי האישה, עכשיו אומר המהר"ל, זה המשל לתורה, אבל אני רוצה לחזור לפשט עכשיו אומר המהר"ל. במה מדבר פשט הפסוק? פשט הפסוק מדבר באישה, נכון? נועף אישה חסר לב. אז אני רוצה לחזור לפשט הפסוק אומר המהר"ל. וכך יש לומר פשט הפסוק גם כן, כי האישה היא השלמת מציאות האדם, שעל ידה האדם שלם. כלומר, יש לו חיים, אבל בתנאי שמה? שזו אשתו בקביעות. זה מה שמחיה אותו. ולעומת זה, אדם שאין לו אישה בקביעות, זה לא מחיה אותו, זה משפיל אותו, זה מוריד אותו. וכאשר יש לו אישה מיוחדת, יש לו מציאות בעצם, לא במקרה, אבל כאשר הוא נועף אישה, שדבר זה במקרה בלבד, לפי תאוותו שמגיע לו, הנה נחשב מציאות של מקרה, וזהו נועף אישה חסר לב. כלומר, אין לאדם כזה חיים. ההפך, במקום שזה יחיה אותו המצב הזה, זה יגרום לו מיתה. או מיתה מוסרית, או מיתה רוחנית, או מיתה בפועל. וכך התורה שהיא השלמת האדם, והתורה תיקרא אישה בכל מקום. למשל, כתוב במסכת יבמות, בלא אישה, בלא תורה, ככה כתוב. זאת אומרת, אישה ותורה זה דבר אחד בעצם. שניהם השלמת האדם.
איך זה
אותו מה? חסר, מה? בלא אישה בלא תורה. בלא אישה בלא תורה. ככה מסודי במות סמך ב'. בלא אישה בלא תורה. זאת אומרת, זה אותו דבר בעצם. כן? האישה זה בעצם השלמת האדם, ואותו דבר, התורה זה השלמת האדם. זה ממלא בדיוק את אותה פונקציה. וכך התורה שהיא השלמת האדם, והתורה תיקרא אישה בכל מקום, שעל ידה גם כן השלמת האדם, כמו שהתורה היא השלמת האדם, גם התורה היא השלמת האדם, כמו האישה שהיא השלמת האדם, ואם לומדת תורה לפרקים, דבר זה אינו רק במקרה, לכך הוא חסר לב, כי התורה לא מצליחה להשלים אותו. למה? כי אין פה חיבור. כי אין פה, הוא האדם והתורה לא הופכים להיות דבר אחד. נכון? כמו שלגבי התורה כתוב, על כן יעזוב איש את אביו ואימו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. נכון? ככה זה עניין הנישואין, שהאדם ואשתו הופכים להיות דבר אחד. אז סוף סוף, אדם מצא את חלקו, את השלמתו. אז אותו דבר, גם האדם והתורה צריכים להפוך להיות דבר אחד. זה אותו דבר, זה גדר של קידושין, אותו דבר, בדיוק.
זה חיצוני לא, אז זה לא...
אז זה לא נדבק, בדיוק. כיוון שזה במקרה, אז זה במהות זה לא מתחבר אליו. ואם לא מת תורה לפרקים, דבר זה אינו רק במקרה, לכך הוא חסר לב. רצה לומר שהוא אינו נחשב מציאות, שכך אמרו ביבמות, אצל האישה, מי שאין לו אישה לא נקרא בכלל אדם. ומי שאין לו תורה גם כן. התורה היא בדיוק עושה את האדם אדם. כי אדם זה לא אחד שיש לו רק בשר וגידים. אדם זה אדם שהוא אדם שלם. במדרגה נפשית. ורק התורה יכולה להשלים את האדם. וזה שאמר כי נעים, וזה בדיוק מבין את, מסביר את הכל, ולכן גם הגמרא אחר כך הוסיפה את הפסוק במשלי חב ב', וזה שאמר כי נעים כי תשמרם בבטנך יקונו יחדיו על שפתך, ואין השמירה מהסכנה דרך הרי. כלומר, דברי תורה הם בגדר של שמירה. ושמירה זה צריך להיות בקביעות, בתמידיות. זה לא יכול להיות במקרה. אם כן, המהר"ל כאן הסביר לנו לעומק שני דברים שהם אחד. שאדם צריך לבנות את החיים שלו על קביעות, על דברים שהם נכונים בעצם, ולא על מקריות, ולא על דברים מזדמנים. וזה נכון, בין בחיי הגוף, בין בחיי הנפש, בין בזה שהוא צריך לשאת אישה קבועה, בקידושין, מיוחדת לו, ובין שהוא צריך ללמוד תורה בקביעות, בעצם, צריך להיות חלק מהווייתו, הוויית נפשו, הוויית חייו. ולא דבר שלפעמים כן, לפעמים לא. רק זה יחיה, רק זה יחיה אותו, רק זה ישלים אותו. זה יסוד מאוד מאוד חשוב כאן שהמר"ן מלמד אותנו. בכלל, בכל הספרים שלו, חוזר על זה כל הזמן. דברים בעצם ודברים במקרה.
יש לו ללמוד רק על זה. ולא נמצא שבוע, רק על מה זה עצם ומה זה במקרה. ההבדל ביניהם, העלות ברוך.